הרב בני לאו, יהושע פרק ט"ז.
לעומת הפרק הארוך והמפורט שהיה לנו בפרק ט"ו על נחלת יהודה עם המפה והשמות, פרטי פרטים, פתאום אנחנו עוברים לפרק ט"ז, 10 פסוקים מהודקים מאוד, שמדבר על הגורל לבני יוסף מירדן יריחו למי יריחו מזרחה. המדבר עולה מיריחו בהר בית אל. אנחנו עולים מיריחו, מתחילים, מגיעים לגב ההר, משם אנחנו עוברים לנקודה שהיא מאוד בעייתית, כתוב, ויצא מבית אל לוזה. הרי אנחנו יודעים מספר בראשית, לוז, שם העיר של בית אל. על הנקודה הזאת עמד פרופסור יהודה ליצור במאמר מיוחד שעוסק על ההגדרה הזאת של היחס בין בית אל ולוז. בלוז דבריו אני אומר שהוא מדבר על נקודות שהן מרחב ולא נקודת יישוב. זאת אומרת, לעומת בית אל שהיא לוז בראשונה כנקודות יישוב, יש מרחב ההר שנקרא הר בית אל, ויש את המרחב של לוז, וככה הוא מייצר את ההבנה לתוואי של נחלת שבטי יוסף. אני שיטתי לשיעורים שאני מנסה להעביר כאן, אני לא עוסק בסרטוט המפה הגיאוגרפית ובניתוחים של ההשוואה בין המפה הזאת לבין המפה שנמצאת בספרים אחרים. אני מנסה לראות את אולי את מרוב העצים, מנסה משהו להגיד על היער. אז הנה אנחנו כאן מטיילים לנו בהידוק פסוקים בגבול נחלת בני יוסף, שהם כידוע מנשה ואפרים. אבל הרי את חצי שבט המנשה כבר הותרנו בעבר הירדן המזרחי. אומר לנו הפרק כאן, אנחנו כרגע מתמקדים בעבר הירדן המערבי. זאת אומרת, יש לנו את נחלת אפרים ומנשה בעבר הירדן המערבי, וזה הגבולות האלה שהולכים מגב ההר, יורדים מערבה לכיוון בית חורון. אנחנו יודעים שיריחו זאת הנקודה המזרחית, תפוח זה הולך לאזור המערבי, ואז מסיים הפרק ואומר את הפסוק הבא. ולא הורישו, כלומר בני אפרים, לא הורישו את הכנעני היושב בגזר. וישב הכנעני בקרב אפרים עד היום הזה, ויהי למס עובד. ככה, בדרך אגב, מבלבל אותנו הכתוב כל כך, כי הרי כשהיינו ברשימת 31 המלכים בשירה הגדולה של פרק י"ב, אז אנחנו כן מנינו את מלך גזר. זאת אומרת, אחד אולי הגבורות הגדולות שאנחנו יכולים לתאר מתוך לימוד של ההיסטוריה של המקרא, אז גזר הייתה נחשבת לעיר מאוד מאוד חשובה, וכשאנחנו קוראים את שירת הקרב שגזר נכבשה על ידי יהושע בקרב הגדול של חמשת המלכים, אנחנו עומדים גאים ברשימת המלכים. כאן פתאום, בפרק ט"ז, נאמר לנו כי בדרך אגב, שלא הורישו את הכנעני היושב בגזר, והוא יושב בקרב אפרים עד היום הזה. אז כמובן שאנחנו צריכים להחליט על הדרך שבה אנחנו מפענחים את הפער הזה, שבין השירה של הכיבוש לבין התמונה הזאת של הפרק שלנו. הדרך המחקרית המקובלת בדרך כלל זה לדבר על מקורות שונים שמספרים את סיפור ירושת וכיבוש הארץ. אני מעדיף לראות פה קריאה יותר הרמונית שמתארת כותב אחד שמספר לנו שני סיפורים. סיפור אחד זה המלחמה, ובמלחמה יכול להיות שהיה רגע מאוד הירואי שבו גזר הצליחה או להיחבש או להיות מובסת על ידי יהושע. אבל העיר גזר היא גדולה מדי בשביל שיצליחו ככה סתם להוריד אותה מעל פני במת ההיסטוריה. אנחנו יודעים שגזר הקדמונית מוכרת לנו מכל הכתבים העתיקים בתור אחת הערים החשובות ביותר במזרח הקדום. הם נמצאים, העיר גזר נמצאת בתעודות של אל אמרנה במצרים, בירתו של פרעה, ואנחנו יודעים במכתבים אלה שמתארים איך גזר הופכת להיות עיר, ממש כמעט הייתי מעז ואומר עיר בירה. מספיק שאנחנו חושבים על המקום שלה, המקום שנמצא באזור לטרון של היום בעמק הילון, אז התיאור של יהושע בפרק י"ב שאומר שיהושע אחרי הקרב בעמק הילון גבר על מלך גזר והרג אותו, התיאור הזה, וצריך לומר גם בספר שופטים, מתאר את המקום של גזר בתור נקודה אסטרטגית שחולשת על כל המעברים. אנחנו יודעים את זה מכאן, ובעצם לאורך כל ההיסטוריה, כשחושבים על נקודת חיבור, נקודה שהיא אסטרטגית לשליטה, אתה עובר מקו אחד של גב ההר, נכון, אזור הר אפרים, מה שאנחנו קוראים כביש 60, או בשם המקראי דרך האבות, אנחנו הולכים על הרצועה הזאת, ששם היא נחלת שבט אפרים, ומול העיניים אנחנו פונים מערבה ורואים את רצועת החוף שהיא ארץ פלישתים. אנחנו יודעים שבתווך נמצאת לטרון, נמצא עמק הילון וגזר העיר הגדולה. מי ששולט בגזר שולט בעצם במפתח, המפתח אל הים, המפתח אל ההר. אחר כך אנחנו יכולים לדבר עוד, לצאת דרומה. יש פה נקודה שמאז כאן, ממש מהנקודה הזאת של קרב גזר ועד להיסטוריה של אולי מדינת ישראל וקרב לטרון, אנחנו מדברים על אחיזה אסטרטגית בארץ. ולכן הפסוק האחרון של הספר שלנו, שאומרת גזר לא הורישו, שהכנעני יושב בקרב אפרים עד היום הזה, זוהי אמירה כל כך חשובה, כי היא אמירה שאומרת אנחנו עוד לא באמת מחזיקים בארץ. אחר כך אנחנו נגיע למלחמות דוד. כשדוד נלחם בפלישתים, אז גזר נזכרת בתור גבול השליטה הצבאית שלו. בדברי הימים זה מופיע, ויקו את מחנה פלישתים מגבעון ועד גזר. שימו לב למפה עוד פעם, מגבעון שנמצאת למעלה על ההר באזור יהודה ובנימין, ועד גזר זה אומר אנחנו יורדים בכביש 443 ונאחזים בשפלה, נאחזים בלטרון. עוד קרב אנחנו שומעים בדברי הימים, פרק א', פרק כ', שאומר כך, ותעמוד מלחמה בגזר עם פלישתים. זאת אומרת, דוד, בשונה מספר יהושע, דוד כן כובש את נחלתו הקדומה של שבט דן, שכוללת את כל המישור של אזור עקרון, מה של רחובות של היום, ועד הירקון, ואת גזר, אומר לנו דברי הימים, הוא את גזר התיר לא כבושה, אבל מבודדת. זה דבר מרתק. זאת אומרת, יש מובלט בתוך כל הנחלה הזאת של נחלת שבט דן, נחלת מה שאנחנו קוראים היום אולי אזור דן, אבל בתוך זה מובלט, אומר דברי הימים, שהיא גזר לא כבושה אבל מבודדת. ככה הוא אגב נהג דוד גם בעזה, באשקלון, באשדוד. רק בימי שלמה עברה גזר לראשונה באופן פורמלי לידיים ישראליות. צריך לומר ללא קרב, במתנה. כששלמה עולה לשלטון, הוא מבצר את ירושלים, מבצר את חצור, את מגידו ואת גזר, שימו לב שוב למפה, ירושלים כעיר בירה, חצור כנקודת אחיזה צפונית, מגידו כתחנת מעבר לכל מי שרוצה לנוע על כביש צפון, מזרח מערב, כלומר רוצה לעבור מארם או מאשור, לעבור לכיוון צור צידון או למטה לפלישתים, מגידו היא הצומת הראשי. וגזר, באותו קו אנחנו יורדים דרומה, קו המעבר הדרומי. שוב פעם, מזרח, מערב, צפון, דרום, אזור לטרון. אז אומר שלמה, אני מבצר את ירושלים כבירה, את חצור כנקודת גבול צפונית, מגידו וגזר כתחנות מעבר, אלה ערי המבצר של שלמה. בדרך אגב, מספר לנו הכתוב של ספר מלכים א', פרק ת', שגזר ניתנה לשלמה כמתנה לנישואיו עם בת פרו. והוא בונה אותה מחדש, כי העיר הכנענית, זאת שאנחנו מכירים כאן בפרק שלנו, העיר הזאת נהרסה בהתקפה המצרית. וזה כמובן מעורר המון שאלות אצל החוקרים, איזה פרעו בדיוק הרס את גזר, וזה כבר חורג לגמרי מהתחום שלנו. אני חוזר לפרק שלנו. אנחנו מדברים על נחלת אפרים. 10 פסוקים מתארים את השליטה של אפרים, שיושב מאזור גב ההר, ויורד דרומה דרך מה שאנחנו אומרים 443, ועד ללטרון, אבל לא מגיע לגזר. זאת אומרת, אין לו אחיזה, אין לו מפתח. ועכשיו תנסו רק לומר, בלי להיכנס לעומק של הטופוגרפיה והגיאוגרפיה, בלי המפה ממש, אבל בכל זאת, תנסו לחשוב על החיים של שבט אפרים, שבט גדול, שבט עם המון מקנה, שבט עם המון אדם, לאן יש לו להתפתח? תזכרו שהר אפרים, דיברנו על כך, הוא כולו יער, יער אפרים. יער אפרים זה המקום שבו אנחנו בעצם מבקשים משבט יוסף להיות משולב של היער. ואז אנחנו אומרים, אוקיי, אז תרד מערבה, תרד מערבה לכיוון השפלה, ושם הוא נחסם על ידי גזר. כמה חיים יכול להיות לשבט כזה? וזה בעצם הרקע לפרק הבא.